היי אב.
היי מתן.
ברוכים וברוכות הבאות לעוד פרק של תודה רבה. היום אנחנו משוחחים עם אליס סיטר, שהיא מאמנת בתחומים של אינטימיות, מיניות ומערכות יחסים. היה פרק נהדר, היה ממש כיף, עם הרבה תובנות. אני מקווה שגם אתם, אני בטוח שגם אתם תקבלו מזה, אני למדתי המון. אתם יכולים למצוא אותנו, כמו תמיד, בעמוד פייסבוק שלנו, תודה רבה. אתם עושים עבודה נהדרת בלהפיץ אותנו, בבקשה תמשיכו.
ובתודה רבה.com.
נכון, תודה רבה.com, ספוטיפיי, אפליקציות הפודקאסטים, אני מזכיר לכולם, אל תקשיבו לפודקאסטים דרך הדפדפן. תורידו אפליקציה יהודית לפודקאסטים, אם יש לכם מכשיר של אפל, אז זה כבר מובנה.
אבל אם אתם כן רוצים לגשת ללינקים של הדברים שאנחנו מדברים עליהם בפרק, אז כן תלכו לאתר שלנו.
נכון, או לפוסט בפייס. אז שוב, אפל, יש לכם אפליקציית פודקאסטים מובנית, אנדרואיד, תורידו אחת, אם אתם מסתבכים, שלחו לנו הודעה, נעזור לכם עם זה. מצטער שחפרתי על זה, אבל באמת שזה עדיף מלהקשיב בדפדפן, כי גם יש עוד פודקאסטים שאתם יכולים להיחשף אליהם ועולמות תוכן, זה נהדר. תהנו מהפרק עם אליס, בבקשה.
תודה רבה.
תודה רבה.
טוב, אז אנחנו פה עם אליס סיטר, נכון?
שלום.
שלום, מה קורה?
מעולה, מה שלומך?
מעולה. אליס סיטר, זה השם המלא שלך?
כן, השם המלא לא השם שאיתו נולדתי, החלפתי כמה אפיסודות ושמות במהלך חיי, זה הגרסה הכי האחרונה שלי.
וגם השם משפחה.
נכון, שם משפחה שאימצתי לעצמי, כן.
אוקיי, אז את בעצם מטפלת באנרגיה מינית, אפשר לקרוא לזה?
אפשר, כן. אני מגדירה את זה כזה שאני בעצם עוזרת, מלווה אנשים בתהליכים ארוכים שבהם הם לומדים להתחבר למיניות ולעוצמה שלהם ולגוף שלהם. בעצם אני עוסקת בכל דבר שקשור בתחומים של מיניות, אינטימיות ומערכות יחסים.
אז אני רוצה לשאול אותך, את משתמשת באנרגיה מינית ככלי טיפולי?
נכון.
אפשר להגיד דבר כזה?
אפשר, כן. בעצם כשחווים אנרגיה מינית, אז הגוף מאוד מאוד פתוח, התודעה מאוד מאוד פתוחה, יש גישה יותר ישירה לתת מודע. אנשים נמצאים במצב גם לפעמים פסיבי ויותר שקט, יותר מקבל. גם מקום שיש בו עונג בגוף, זה מקום שקל לקשר אותו לחוויות חיוביות. נגיד אם מישהו בזמן עונג בעצם יוצר איזשהו זיכרון שהיה אצלו מתויג כעצוב או מפחיד עד אותו רגע, יש אופציה שבפעם הבאה שהחוויה הזאת תעלה, אז הוא יקשר אותה לחוויה חיובית, לחוויה של עונג וכיף בגוף.
והרבה מהאנשים בעולם, נגיד, רוב האוכלוסייה תופסת מיניות כאיזשהו דבר מאוד פיזי, כי שהפיזיות שלו היא המרכיב העיקרי. היית אומרת שבעבודה שלך את יותר מתייחסת למקום התודעתי, למקום שהוא לא בהכרח תמיד קשור למגע הפיזי.
גם, וגם בדיוק להפך, אני אסביר. בעצם אני מסתכלת, מישהו מגיע אליי, ואני שואלת אותו, מהי מיניות עבורך? יש אנשים שעבורם זה דבר מאוד פיזי, וזה באמת, אני מסכימה, רוב האנשים עבורם מיניות היא מאוד יצרית ומאוד פיזית, ועם זאת, יש גם הרבה אנשים אולי יותר רוחניים, שעבורם מיניות היא בעיקר תודעתית, והם דווקא מאוד מפחדים מהצד היצרי וחייתי. אני מסתכלת על זה גם בעצם כמו השאלה, האם הבן אדם יותר מחובר לצ'קרות העליונות שלו או לצ'קרות התחתונות? ואז איזה צד שלו יש שיותר חזק, אז אני באיזשהו תהליך מאזנת ומלמדת אותו לאהוב ולקבל גם את הצד השני, ככה שמיניות תופיע ותהיה גם יצרית וחייתית וחושנית וגם תודעתית ורוחנית ואז המיניות היא הרבה יותר שלמה.
אז אמרת צ'קרות עליונות ותחתונות, את יכולה רק קצת להסביר למי שפחות מכיר?
הסבר טעם של זה.
כן, אז צ'קרות זה מרכזים אנרגטיים שקיימים בגוף, זה מגיע לדעתי מהתורות של היוגה והטנטרה, ובעצם הצ'קרות העליונות, הן מדברות הרבה על החיבור שלנו לעולם, לאהבה, לבריאה, על הקשר בין כל הדברים. הם גם הרבה יותר, זה מקום שהוא הרבה יותר כליל ועברירי, כמעט אי אפשר להרגיש אותו, כמו מילים ומחשבות, אלו דברים שהן מתקיימות בצ'קרות העליונות. ולעומתם, הצ'קרות התחתונות הן מאוד מאוד קיימות בגוף, בגוף הפיזי, בקרקע, דברים שהן מאוד מאוד מוצקים ומוחשיים.
גשמיים.
כן, בדיוק. בית, למשל.
זה מזכיר לי מאוד את הסרטון ששלחת לנו, שאנחנו נוסיף אותו כלינק, אנחנו שמים לינקים באתר, שקשורים לדברים שדיברנו עליהם בפרק. האישה שמדברת על healthy sexuality לעומת healing sexuality, שזה קשר ממש מעניין, כי היא פתאום פתחה לי משהו שלא חשבתי עליו. יש הבדל בין התפיסה שלנו של מיניות בריאה, שזה יש המון תפיסות לגבי מיניות בריאה, אבל ולראות את המיניות ככלי לריפוי, לא רק כמשהו ש שהוא מתנהל באיזשהו מי מנוחות כזה, אלא ממש משהו שאפשר לקחת אותו ולעבוד איתו כדי לשפר את המצב הרגשי, הנפשי שלנו. זה משהו שאת גם עושה בעבודה שלך?
כן, בהחלט. בעצם להיות מיני, להיות חושני, זה להסכים לרטוט בתדר גבוה ולהיות בחופש. הרבה אנשים, מתוך זה שהם חוסמים את המיניות שלהם, אז יש שם כל מיני פחדים וחסמים. נגיד, יכול להיות שהם מתביישים מאיך שהם נראים, ואז איך שהם מסתובבים בעולם, מסתובבים קצת מקובצים וסגורים. אולי הם מפחדים להראות מי ומה שהם. בעצם גם מיניות זה מקום שיש לנו הרבה שיפוטיות עליו. אז כשמישהו מסכים להיות באמת מיני מול עצמו, מול הפרטנר שלו ובכלל מול העולם, אז הוא מסכים להראות לעולם, להתהלך בעולם בתחושה שנעים לי, כיף לי, טוב לי. אני מוכן שתראו אותי כשאני בעונג, אפילו אם אני סתם שותה קפה טוב או עושה מקלחת נעימה, כאילו באמת כל דבר, חושניות יכולה להיות בכל דבר. ובטח ובטח במקום שהוא בחדר המיטות, שיש לנו המון המון בושה לגביו, כל מיני בושה לגבי פנטזיות, שאלו דברים סך הכל מאוד טבעיים שאנחנו רוצים וצריכים.
חושניות, באמת, אני חושב שגם אפשר לראות הרבה חושניות על המסך ומסביבנו, דרך ההתעסקות באוכל בשנים האחרונות, ושזה דוגמה כאילו לחושניות, שזה נורא מקובל ובסדר להפגין, אבל חושניות כלפי בני אדם, או כלפי הפן הפיזי.
זה כאילו החפצה.
של התקשורת, זה כאילו, כן, יש איזושהי בעייתיות בצדק, כאילו להפגין אותה, וחבל אולי.
יש שם איזושהי צביעות, כי מצד אחד לוקחים מיניות וסקס ומפרסמים לנו איתה את כל הדברים, וכאילו הופכים את זה להיות הדבר הכי נחשק שיכול להיות, ומצד שני, באים ואומרים שזה אסור וזה מגונה, וצריך להסתתר עם זה ולעשות את זה רק בחדרי חדרים ובשקט, ושלא יראו חס וחלילה, לא לדבר על זה גם.
זה ממש סטנדרט כפול, שנותנים לנו את המסרים הסותרים האלו, ואז אנשים נמצאים במין חוסר הבנה של עצמם אל מול זה.
אמרת משהו מקודם שהייתי שמח לחזור אליו, שאם בתוך איזושהי חוויה מינית יש לי איזשהו זיכרון בין אם הוא טוב או רע, אז בגלל שאני כבר בתוך התדר החושני, תרגישי בנוח גם לתקן לי את המונחים.
אתה מושלם.
יש.
זהו, אפשר לסיים בן מוש, אתה מושלם.
אז תודה רבה, מאזינים ומאזינות.
אנחנו הולכים.
אליס, תודה שבת. אז בעצם אני בתוך התדר הזה, ויש לי איזושהי חוויה חיובית או שלילית, ואז אמרת ש קל לי לחזור לחוויה הזו? תוכלי להרחיב כאילו על הפן הזה של שימוש בדבר הזה ככלי?
כן. בעצם באופן טבעי זה יכול לקרות, אבל גם אני אגיד שזה משהו שאני עושה באופן יזום ומכוון, ובעצם כל אחד יכול לעשות את זה בבית, אם הוא רוצה ואם זה מעניין אותו. קוראים לזה בשפה המקצועית, בין היתר גם sex magic, בעצם איך ליצור קסמים, איך לשנות תפיסות של מודעות בעזרת מיניות. אז בוא נגיד על הדוגמה שקורית מעצמה בעצם. נגיד אני מתביישת בגוף שלי, ועכשיו אני במיניות עם מישהו, וככה כל הזמן משהו בי נורא רוצה להסתיר, ואני כל הזמן חושבת איך אני נראית, ואני בטח נראית לא טוב, ופה הצלוליטיס פה, והבטן שמה. ואז אותו בן אדם, בתוך מקום, נגיד הוא מענג אותי, וגם הוא אומר לי כזה, וואי, את כל כך יפה, את נראית מדהים. אז אני בעצם יוצרת חיוותים חדשים במוח, שמחברים בין המראה גוף שלי להנאה ולעונג. ולאט לאט, ככל שזה קורה יותר ויותר פעמים, אז אני משנה את התפיסת גוף שלי על עצמי. אז זה משהו שיכול לקרות באופן טבעי, אבל זה יכול אפילו ללכת יותר רחוק. נגיד יש מישהו שיודע שיש לו פחד ממשהו. נגיד הוא נורא נורא מפחד לדבר בפני קהל. והוא נורא נורא רוצה. והוא לא יודע איך הוא יכול להתגבר על הפחד הזה. אז דרך מאוד מעניינת לעשות את זה, תהיה לבוא לקליניקה, למישהי שמתעסקת ועובדת עם אנרגיה מינית, ולספר לה על הפחד הזה ולבקש ממנה עזרה. ואז מה למשל היא יכולה לעשות? יכול להיות שביחד הם בעצם ייכנסו לאיזושהי סיטואציה טקסית, שמנית, שבה יש גם אנרגיה מינית, יש חושניות, בין אם הוא עם עצמו או אולי שניהם ביחד, ובתוך המקום הזה יכול להיות שהיא תבחר למשל לספר לו סיפור, סיפור על איך הוא עכשיו עומד מול קהל ומדבר, ועל איך נעים לו וטוב לו, וכולם מקשיבים, ובדיוק הפוך מכל מה שהוא פוחד ממנו. ואז בתוך המקום הזה, הוא שוב פעם מקשר את המקום שעד עכשיו היה מאוד מאוד בפחד ובקיבוץ, במקום של עונג והתרחבות, נוצרים קשרים חדשים, ויש אופציה לספר לעצמך סיפור חדש. הרי אומרים שככל שאנחנו חושבים על זיכרונות, שוב ושוב, בעצם אנחנו יוצרים אותם מחדש, זאת אומרת שהזיכרונות שחשבנו עליהם הכי הרבה פעמים, הם לאו דווקא מה שקרה במקור, אלא נכון. הם פשוט הפכו להיות דבר חדש, אנחנו מספרים לעצמנו, אז כל סיפור של פחד או של חשש או של אשמה ובושה, אנחנו יכולים לספר לעצמנו אותו מחדש, בצורה של התרחבות ושל עונג ושל כיף.
לא, זה מרתק, זה גם מאוד לא צפוי שהתחלת את זה מפחד מעמידה בקהל, בהקשר של לעבוד על זה דרך מיניות, אבל זה גם מאוד מתקשר, זה ממש לעשות את הטריק הזה, כמו שעושים אותו בדיוק בעבודה מול טראומות.
בדיוק אז חשבתי.
שדיברנו, כן, מה שדיברנו עם MDMA, שדרך
כן.
שימוש בחומר הזה, אתה במרחב תודעתי שהוא יותר מקבל, ואז אתה חווה שוב את הטראומה, ויש לך גישה חדשה עליה.
אתה ניגש, אתה לא חווה אותה שוב, אתה ניגש כאילו לזכרונות יותר.
סליחה אם אני לא מדייק במשהו, אבל כאילו כן, אתה חווה את זה דרך הפתיחות של ה-MDMA, אז פה אותו דבר, רק אתה חווה את זה דרך הפתיחות וההרחבה של המרחב התודעתי החושני.
וגם אפשר אפילו ממש לחוות את זה שוב, בעצם הרבה בקליניקה אני גם עובדת עם דמיון מודרך, ובכלל עם דמיון וחזון, אז הרבה פעמים אני מזמינה אנשים לדמיין את הסיטואציה שממנה הם הכי פוחדים, או סיטואציה שיש לה שם חסמים, ועם הסיטואציה הזאת שבדמיון שלהם לעשות איזשהו שינוי, זה גם הרבה משלב כמובן כל מיני דברים כמו NLP ומדיטציות, סך הכל.
ואמרת את השתמשת בביטוי טקסי, שמני, אפשר קצת כאילו רחבה, מה זה אומר בשבילך להשתמש במונחים האלה?
בטח, כן. אז אני אגיד שקודם כל אני עדיין חוקרת את זה בעצמי, וכל פעם מגלה עוד ועוד, ומה שעד היום גיליתי בעצם, שכשמשתמשים בטכניקות שמניות, אז בעצם יוצרים מרחבים של תודעה אחרת, תודעה חדשה, בדיוק כמו שכשאנחנו לוקחים חומרים מסוימים, אז אנחנו נכנסים לתוך תודעה חדשה, ובייחוד אם אנחנו לוקחים חומרים כלשהם בצורה טקסית, אז בכלל כל המרחב הוא מוכן ומזומן, גם מבחינת הכוונה וגם מבחינת הפיזיות שלו, לתוך איזושהי חוויית מציאות חדשה. אז באותו דרך, בין אם זה באנרגיה מינית, כלומר שמניזם מיני, ובין אם זה על ידי, למשל, לשים כוונה, או להשתמש בכל מיני כתורות מסוימות שיש להם יכולות מסוימות, אנרגיות מסוימות, או למשל שימוש בטוף, בסאונד, בקול, שמכניס אותך לאיזושהי חוויה של טרנס, של מציאות אחרת. בהקשר של שמניזם מיני הזה, הרבה פעמים רצוי וראוי להכניס אנשים למרחב שבו מיניות היא דבר מותר וראוי ומוערך ופתוח ובטוח גם, שזו חוויה שהיא סך הכל די שונה מחוויה שיש לרוב האנשים הרגילה או התרבותית חברתית על מיניות. ובתוך המקום הזה, כשחווים מיניות בצורה אחרת, במרחב שהוא שונה מהמרחב של היום-יום, אז אפשר ליצור הרבה מאוד ריפוי.
כשאת בונה איזה מרחב טקסי, עבור מישהו שאת עובדת איתו, יש איזה דברים מסוימים שאת לוקחת בחשבון, דברים שקשורים לאופי הספציפי של הבן אדם, שאת רוצה להתאים את המרחב בשבילו?
לגמרי, כן. מבחינתי הכל הוא, כל מפגש הוא בהתאמה אישית, אני אף פעם לא אעשה את אותו דבר, וזה עוד כלי אולי שמעני, או בכלל כלי שכדאי להשתמש בו, שזה האינטואיציה. אני ממש מרגישה ומתחברת כמה שיותר לסיפור של הבן אדם, לפחדים שלו, לרגשות שלו. אני משתדלת להיות כמה שיותר באמפתיה אליו, ממש לשים לב הכי הכי שאני יכולה, לכל השינוי הכי קטן בפנים שלו, לכל רגש שעולה הרבה פעמים, תוך כדי טיפול, יכול להיות שעולה אצל מישהו רגש, ולאו דווקא הוא מרגש בנוח לומר לי, אבל זה בדיוק הדבר הכי חשוב שקורה כרגע, שכדאי שאני אתייחס אליו. זה יכול להיות שבמצב הזה אני אשאל אותו, יכול להיות שעלה בך עכשיו קצת עצב, ואז בהתאם אני אשנה את המרחב, אני אכניס לתוכו, אוציא ממנו מרכיבים מסוימים שיתמכו בבן אדם.
ואמרת מקודם ש מישהו יכול להיכנס לאיזושהי סיטואציה מינית גם עם המטופל. נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה מטופל? כאילו זה השפה?
פחות, יותר מאמן ומאומן, כי אז בעצם זה מוציא את זה מההקשר הטיפולי, כאילו אני צריכה לפתור משהו עבור בעיה. מישהו, כן, אלא גישה קצת יותר חדשה שאני יותר מתחברת אליה, שכולנו שלמים וטובים כמו שאנחנו, וגם אנחנו רוצים להתפתח וללמוד, ויש לי כל מיני כלים מסוימים שאני יכולה ללמד, ואני נהנת לאמן, אנחנו בעצם עושים תרגולים, אז לשפה הזאת אני יותר מתחברת, כן. אז באמת, כחלק מהסשנים, מהמפגשים האישיים, אז הרבה מהם מערבים מגע, בין אם זה מגע בחזה שעוזר לאנשים ככה לפתוח את הלב ולהתחבר לתוך האהבה שבלב שלהם, ובין אם זה מגע בבטן שעוזר להתחבר לרגשות ולהמיס כל מיני פחדים וחששות, ועד גם למגע באיברים אינטימיים. בייחוד זה רלוונטי לאנשים שיש להם בעיות של תפקוד מיני, שהם חווים פעם אחר פעם תסכול, הרבה פעמים, לפעמים אפילו מערכות יחסים נגמרות בגלל זה, כי הם לא מצליחים לספק, ויש להם חוויית תסכול מאוד מאוד עמוקה. אז הם בעצם באים אליי לקליניקה למפגשים אישיים בשביל להתאמן על המיניות שלהם, ועל איך בתוך המיניות הם יכולים גם להירגע, גם להתחבר לגוף, להרגיע את כל החששות והפחדים שעולים להם בזמן מיניות, כמו למשל, אני לא מספיק טוב, אני לא מצליח לספק, עוד רגע אני הולך לגמור ואני לא מחזיק. אז עם כל המחשבות האלו שעולות והרגשות, אנחנו עובדים תוך כדי בסיטואציה אמיתית, וגם בעצם אני מלמדת תרגולים פיזיים שכוללים כל מיני קיבוצים ונשימות ועבודת דמיון בשביל להניע את האנרגיה המינית בגוף.
שהם יכולים לתרגל אותה בבית.
לגמרי, כן, אני שולחת גם דפי עבודה, זה הכל ממש מסודר.
זה נשמע כמו, זה מעניין.
לא חשבת, לא אחרת. בת מאוד מוכנה גם להיום, ואליס שלחה לנו המון המון חומרים לקרוא, באמת, את המרואיינת שהכי,
תכלס, נכון.
כן, הכי כאילו כזה היית על זה, ושלחת לנו, וזה היה מגה מעניין.
ממש לוקחת את העבודה שלי ברצינות.
כן, כן, אני אספר לכם, אפשר לשתף יותר? אז אליס פתחה קבוצת וואטסאפ.
בין שלושתנו.
לפני ההקלטה, ושלחה לנו חומרים, ואת אלופה באמת, וזה מאוד, זה גם באמת שזה מהדברים האלה שהם כל כך נוגעים לכל אחד.
נכון.
שגם אם אתה חושב שאתה כזה בסדר בזה, או בטח אם לא, זה נורא מעניין כאילו לראות מה אנשים אחרים. היה איזה שלח צרטון, ראינו, אמרתי ליאב, דיברנו, כאילו זה כזה מרתק, ואנחנו לא מדברים על זה כמעט.
ממש.
אני מניח שאת מדברת על זה.
כל היום.
אבל כן, גם הטייטל הזה בטח, כאילו מטפלת מינית, כאילו כל הזמן, את כאילו החוויה שלך עם אנשים שהם בלי קשר לקונטקסט הטיפולי, בטח היא נורא מעניינת, כי ישר זה השיח שהוא כזה הכי,
נכון.
מטפלת מינית באיזה זווית, כאילו מה אני אספר לה עכשיו שאולי הועיל לי במשהו, או איך אני אתן איזה סיפור מפגר שכאילו ישמע כבר 1,000 פעם ואני חושב שהוא מיוחד. נכון, כאילו מה, ספרי לי קצת על החוויה הזו.
אנשים הכי אוהבים לדבר איתי על המערכות יחסים שלהם, ולשאול אותי שאלות, וזה מתוק, אני תכלס נהנית מזה. ושואלים אותי הכל, בעיקר הייתי אומרת שאני נושאת דגל של מערכות יחסים פתוחות, אז כל מי שמסתקרן לגבי זה, או אפילו שנמצא בתוך דבר כזה, והיום הרי אין הדרכה לדברים האלו, זה הכל פורץ דרך, אני נגיד את הידע שלי על מערכות יחסים פתוחות, למדתי על בשרי, בעצם התנסיתי בכל מיני מערכות יחסים, ולמדתי, זה יותר, זה פחות, ככה כדאי לעשות וככה לא כדאי לעשות.
מה שקוראים אותו פוליאמוריה?
כן.
כן, אוקיי.
ומהחוויה שלי, אני מייעצת לאנשים, וגם אני תמיד אוהבת להישאר פתוחה ולשמוע, אני לא יודעת מאיפה תגיע איזושהי זווית חדשה, שאחרי זה אני אוכל גם נגיד להעביר אותה בקליניקה, או בכלל להשתמש בה עבור עצמי.
כן, זה מהמם גם שאת במקום של למידה.
תמיד.
אני רוצה לחזור רגע למה שאמרת על עבודה של תרגול עם המאומן, או עם המאומנת. זה משהו ש די ברור לי שיכול להרים גבות, במיוחד בעולם הטיפולי, שבו בעולמות טיפולים מסוימים, כמו פסיכולוגיה קלינית, יש איזשהו טאבו על מגע עם המטופל, ומגע מיני זה בכלל איזשהו, כאילו לי זה נשמע בתור, יכול להיות שתפתחי לי פה איזה משהו, אבל זה נשמע לי כמו פתח להמון, לא יודעת איך לקרוא לזה, בעייתיות, וזה יכול להכניס למין מקומות לא קלים, ואפילו סכנות, ואני אשמח שתרחיבי כאילו איך, גם איך אנשים מגיבים, ואם את מקבלת ביקורת ודברים כאלה, וגם איך את חושבת שהכי חשוב גם לספר החוצה וגם פנימה לפרקטיס שלך, איך אפשר לעשות את זה בצורה אתית. בעצם הכותרת של השאלה זה אתיקה. אתיקה וביקורת.
חשוב, כיף שיש כותרות. אז זה תחום, זה באמת יכול להיות ממש בעייתי, ובגלל שמודעים לבעייתיות שבזה בתוך הענף הזה, אז אקסטרה ובשבע עיניים בעצם שומרים על עצמנו, וגם בעיקר על המאומנים שלנו. אז אני אגיד שעבורי זה כולל למשל הרבה הרבה תקשורת. כל הזמן, וזה משהו שמהמפגש הראשון אני מנחילה אותו בתוך המפגש, ובטח להמשך. לרוב מגע מיני, מגע אינטימי, הוא לא משהו שמתרחש בפגישה הראשונה, אלא אחרי הכירות ממושכת, ואחרי שיש ביטחון ואמון בין שני הצדדים, ושבאמת, למשל, לי ממש חשוב, וברור לי שאני לא אכנס לאיזושהי אינטראקציה כזאת, אם אני לא יכולה לסמוך על הבן אדם, שיגיד לי משהו לא נעים לו. אז זה יכול להתחיל אפילו בלחיצת יד, או בליטוף של כף היד, באמת לוודא ש הבן אדם מודע לעצמו, לגבולות שלו, לרצונות שלו, לחששות שלו, וכנ"ל אני, שגם לי מאוד ברורים הגבולות שלי עם אותו בן אדם. גם כמובן חשוב לוודא, לי חשוב לוודא שאני לא ניגשת לאינטראקציה משום העדפה אישית, אלא באמת לגמרי לטובת הבן אדם, ועבור זה אני לוקחת סופרוויז'ן, ובעצם משתפת בכל מיני מפגשים שיש לי עם אנשים, כדי לוודא שאני, עד כמה שאני יכולה, כי לדעתי אף אחד לא יכול ב-100%, אבל באמת להיות כמה שיותר נקייה, כמה שיותר מודעת לדברים, וגם למשל, קטע שקורה הרבה פעמים, לדעתי כן מדברים עליו בעולם הטיפול הרגיל, אז בטח בסוג טיפול הזה, זה הנושא הזה של התאהבות, של לדעתי קוראים לזה טרנספרנס.
כן, העברה טיפולית.
כן, אז זה דבר שקורה מתוקף הסמכות ומתוקף האינטימיות והפתיחות שיש בין מישהו שבעצם עוזר לבן אדם אחר, ובטח שבטח הם גם נוגעים בנושאים של אינטימיות ומערכות יחסים, רוב האנשים שמתאמנים איתי, אז הם אומרים לי שהרבה פעמים הם יכולים לומר לי למשל שאני, שהם מרגישים שאני הבן אדם שהכי קרוב אליהם, כי בעצם הם מספרים לי דברים שהם לא סיפרו לאף אחד אחר, והם מרגישים איתי בנוח במקומות הכי אינטימיים ופנימיים שלהם.
שמה לי מפחיד, כשאומרים לך דבר כזה.
כן, אז כשאומרים לי את זה אני נושמת. אני גם מרגישה גאה ושמחה בעצם שסוף סוף יש להם מקום שהם יכולים לדבר בו על דברים שהם לא הרגישו בנוח עד עכשיו, ולא הרגישו שמקובל וראוי. וגם נגיד יש איזה התאהבות, אני אגיד שזה קרה לי פעם או פעמיים בשנה, שנה וחצי שאני עובדת במקצוע הזה, אז מאוד מאוד חשוב לתקשר את הכל ולהביא אותו למודע, זאת אומרת לא לשמור שום דבר בתת מודע או בצללים של הטיפולים, של המפגשים, אלא באמת לדבר, להביא את הדברים לאור ולהסתכל אחד לשני בעיניים ולומר אוקיי, זה מה שקורה עכשיו, זה מה שיש פה, בוא נדבר על זה, בוא נבין למה זה קורה. ובעצם מבחינתי הכיוון כל הזמן, נגיד נוצרה התאהבות, אז בעצם הם קיבלו ממני מהמפגשים משהו שמאוד חסר להם בחיים, ועכשיו שיש להם אותו, הם פשוט רוצים אותו כל הזמן, זה כל כך נעים. אז המחשבה שלי, איך אני יכולה לעזור לאותו אדם או אישה, לחוות את אותם דברים שחווים איתי בקליניקה, את הפתיחות ואת האינטימיות בחוץ. ואז אנחנו מבינים ביחד בעצם מה הם מקבלים איתי שהם לא מקבלים במקומות אחרים בעצם, ומה הם צריכים. אז הרבה פעמים זה שלמשל שיכולים להסתכל בעיניים ממושכות, אז זה משהו שהם יכולים לתרגל גם עם אנשים בחוץ, או שמעיזים לדבר על מיניות, אז זה גם משהו שאני מעודדת אותם באמת לעשות יותר ויותר, וליצור לעצמם בחוץ, בחיים שלהם, את אותם תכונות ודברים שהם מקבלים בעצם במפגשים איתי. וכבר מעצם זה שיש מרחב, שאחת לשבוע, אחת לשבועיים הם מגיעים והם חווים כל מיני תחושות ואיכויות, רק מעצם זה, גם אם לא עושים שום דבר, אז אחרי זה הם יוצאים לבחוץ והם הרבה יותר פתוחים יש מצב שהם יפגשו את אותם דברים בחוץ. ובטח גם אם עושים עבודה על הסרה של חסמים ובושות ופחדים שקשורים לנושאים האלו, אז אחרי זה הם יוצאים מהקליניקה הרבה יותר פתוחים, ואז היקום מעדד להם בחזרה כל מיני מפגשים שהם הרבה יותר איכותיים ומדויקים.
את עושה ממש חשק לבוא למפגשים כאלה, באמת, לא, זה נשמע נהדר, וגם, אני גם אוסיף ואומר, ענית על זה מאוד מאוד יפה, והרגעת אותי מבחינה אתית.
מבחינה משפטית.
אבל גם אני אוסיף ואומר לך, כאילו, יאב, אולי את לא מכירה, אבל גם בעולם המערבי ממש יש סוג טיפולים כזה. זה קורה, קוראים לזה סרוגט, אני לא יודע מה השם בעברית.
סרוגט.
סרוגט.
תכלס, התרגום המילולי זה פונדקאות.
לא.
זה סוג שונה.
אם פונדקאית זה סרגט מודר.
אז עזבי את המילה, כן. אבל כאילו, זה עבודה טיפולית מינית שכוללת מגע, שנעשית על ידי סקסולוגיות וסקסולוגים, וזה משהו שפשוט אנחנו לא מכירים אותו. אני נחשפתי אליו רק בלימודים שלי באוניברסיטה. הוא קורה, הוא לא קורה מספיק.
כן, אני מדברת יותר על העולם הטיפולי באופן כללי, שזה נחשב... כאילו דבר, לא עניין של מה בכך שיש איזשהו טיפול שבו יש מגע בין המטפל למטופל. ואני גם רציתי לשאול אותך אם יש לך איזה שהם חששות, או אם יש לך איזה שהם הגנות משפטיות שאת בכל זאת שמה לעצמך, או... כי זה בכל זאת, הבן אדם הממוצע ברחוב, נגיד, אני אשים את עצמי במקום הזה עכשיו, כאילו שומע דבר כזה, אומר, וואו, כמה סכנות אורבות לבן אדם שמכניס את עצמו לסיטואציה כזאת, משני הצדדים אגב.
נכון.
כאילו, את לא יודעת מתי פתאום מישהו, הוא יכול להתלונן עלייך במשטרה, וזה כאילו, במיוחד אם זה היה מטפל גבר, לא מטפל, זה היה מאמן גבר, שאני בטוחה שיש כאלה גם.
אז אני גם אגיד שכל מי שעובר איתי איזשהו סוג של תהליך, אני מחתימה אותו בתחילת התהליך על הצהרת בריאות, מה שקוראים לו טופס משפטי כלשהו, שבעצם אומר ומסביר ומפרט את זה שהבן אדם לוקח אחריות על מצבו הבריאותי והנפשי והגופני, ובעצם בוחר להיכנס לסיטואציה שבה הולכת להיות מגע בהסכמה, וגם יותר מזה שבעצם בתוך אותה סיטואציה הבן אדם לוקח אחריות ו... אומר מראש שאם משהו לא נעים לו או לא מדויק לו, אז הוא יגיד. אז זה באמת ממש חשוב. אבל חוץ מהבית המשפטי, שהוא לגמרי חשוב, אבל אני שם אותו רגע בצד, בהיבט האישי, כמו שאת אומרת, יש הרבה חששות ופחדים. אז גם אני אגיד שהרבה מהחששות ופחדים האלו, הם פשוט קשורים לחששות ולפחדים שיש לנו באופן כללי לגבי מיניות, שמיניות היא דבר מסוכן, ודבר שצריך לעשות מאוד בזהירות, ושיכולה להיות הרבה פגיעות שם. באמת יש הרבה פגיעות, אבל אני משתדלת להסתכל על המיניות כמקום של עוצמה, ושל חופש, ושל כוח שלי, ושל מי שבוחר להיכנס למרחב הזה איתי.
איך מגיעים, נשמח כאילו לקצת רקע, נחזור טיפה אחורה, איך מגיעים להיות מטפלת מינית? כאילו זה משהו ש... חלמת עליו בתור מתבגרת, כאילו, באמת?
ממש ממש לא.
ידעתי שהתשובה תהיה.
זה מעניין. בעצם כל החיים, 10 שנים, הייתי הייטקיסטית, עבדתי בחברות סטארט-אפ, וזה מבחינתי היה משהו שאני הולכת לעשות את סופיה מחיי, זה היה לי כזה מאוד ברור.
אני רוצה שתבין, יושבת מולנו מישהי עם שרשרת כזה של חרוזים, מה זה, זה מקסיקני? זה מסיני, אבל זה נראה כזה מקסיקני.
פרואני.
נכון, נכון. יצאתי עכשיו מאוד בורה, אבל בסדר. זה כזה פרח חרוזים כזה.
בואו נגיד מאזינים ומאזינות, לא סטריאוטיפ הייטקיסטי, ברור שגם יש גם כאלה בעולם הייטק, אבל כן. זה כמו, ראיתי אותך עכשיו מסתובבת, זה כמו שאמרתי לך לפני שנפגשנו, שראיתי אותך מסתובבת בכיכר המדינה, אמרתי, אה, עשו בטח האליס עם השמלה היפה הזו.
כן. אז... הייתי תמיד צבעונית, גם כשעבדתי בחברות הייטק, תמיד הרגשתי באמת קצת מיוחדת וקצת שונה מהאופי הסטנדרטי, השבלוני, האפור של חברות הייטק. ועם זאת, אף פעם לא שיערתי לעצמי שזה מה שאני אעשה. כן, מאוד מאוד התעניין אותי, זאת אומרת, המסע שלי הוביל אותי בהתחלה... למדתי המון על תזונה ועל הגוף בעצם, על הגוף הפיזי, ומשם נחשפתי ליוגה ותרגלתי יוגה הרבה מאוד שנים, ואז עשיתי גם קורס מורה יוגה, ובאיזשהו שלב, בעצם לגמרי במקרה או שלא במקרה, הגעתי לפסטיבל טנטרה. באותה תקופה הייתי מהלפרת בהרבה פסטיבלים, הייתי באה לעבוד תמורת כרטיס בשביל החוויה, ו...
כי היית הייטקיסטית, בלי כסף. הייטקיסטית שולכת להלפר בכל הפסטיבלים, יפה.
מה, היית מתכנתת ממש?
עבדתי עם מערכות מידע. אז מה אני רוצה לומר?
הלפרת בפסטיבל טנטרה.
כן, אז במקרה הגעתי והלכתי לבד, ונורא נורא סקרן אותי כל העולם הזה, ולא ידעתי בכלל לאן אני הולכת. הגעתי ליער בצפון, להתכנסות של הקוסמיק לאברס, ובאתי באמצע הלילה, כזה ב-12 בלילה, ואנשים יושבים, וסתם התיישבתי כזה לרגע לנוח, ולא הבנתי לאיפה הגעתי, כאילו כל מה שהם מדברים עליו, זה מלא מיניות, מלא גוף, מלא חושניות, והכל בכזה פתיחות, וזה תכלס הפחיד אותי בהתחלה, להיות שם כזה, הרגשתי לא קשורה, וגם מין כזה, הרגשתי סגורה ביחס אליהם.
זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אתה בא למרחבים כאלה, כשאת באה למרחבים כאלה, כאילו, את פשוט פתאום, הם גורמים לך להרגיש, מה זה פרוד? לא משנה מי את, כאילו.
כן, ולא משנה כמה את פתוחה, תמיד יש יותר.
יש, כן.
שזה גם מעניין. אז מפה לשם, למחרת הבוקר, הייתי בעצם, שמרתי על איזשהו מתחם, אז הסדנה הראשונה שלי, סדנה על חיבור לעונג. והמנחה כזה מקבצת את כולם במעגל, ושואלת אותם, ממה אתם נהנים? ממה אתם חווים עונג? ואנשים מתחילים להיכנס, ואומרים בהתחלה דברים מאוד קטנים, כזה, כן, אני נהנה מקפה ומסיגריה, ואז אנשים מתחילים, וזה הופך להיות יותר ויותר פתוח, ויותר ויותר חושני ומאפשר, ואנשים פתאום מספרים גם פנטזיות ותשוקות, וסדנה ממש ממש מיוחדת, ומשם הגעתי ככה לעוד איזה שניים, שלושה פסטיבלים, עד ששמעתי על מה שקוראים לו איסטה, שזה בית ספר בינלאומי למיניות שמנית, לאמנויות המקדש, והם עושים קורסים בכל העולם, לדעתי הם עושים משהו כמו 60 קורסים בשנה, קורסים של שבוע, בכל העולם, שבהם הם מלמדים אנשים, קודם כל על עצמם, על הגוף שלהם, על הגבולות שלהם, על תקשורת, ובהמשך גם על תקשורת עם אנשים אחרים, ועל מגע, ועל אנרגיות נשיות וזכריות, על באמת מלא מלא דברים, וזו חוויה ממש משנת מציאות, שאני מאוד מאוד ממליצה לכולם. אז עשיתי את הקורס הזה,
ואז... נשמע גם מאוד מעניין איך שהצגת את זה, כאילו קודם כל תתחבר לעצמך, נכון. תכיר את עצמך, מה עושה לך טוב, גבולות, ואז...
לגמרי, וזה משהו שמבחינתי
ממש טוב.
מלווה אותי תמיד, גם במפגשים אישיים. בגלל זה אמרתי, קודם בכלל לומדים להתחבר לעצמך, לעשות מדיטציה, להרגיש מה קורה בגוף, ורק ממקום שבאמת אתה מחובר עם עצמך, רק אז לדעתי זה הרגע הנכון, בין אם זה במפגש מיני בבית, ובין אם זה בסיטואציה טיפולית, או לא משנה איפה, באמת רק ממקום שאתה מחובר פנימה להתחבר החוצה, עבורי זה ממש נכון. בייחוד בעולם של היום, שכולנו כל הזמן מחוברים החוצה, אוטפוט ומחשבים ותקשורת, וממש קשה לי קשה היום למצוא רגעים להתחבר לעצמי, רגעים של שקט, של מנוחה, של הרפאיה.
אז מה יהיה על כולנו? אם המטפלת המינית מתקשה להתחבר לעצמה, מה יהיה עלינו?
אז אני אמשיך בסיפור שדרך הקורס הזה של איסטה בעצם נחשפתי וגיליתי שיש קהילה שלמה בארץ של אנשים שמרגישים בפתיחות ובחופש ומעוניינים ליצור לעצמם חיים כאלו, חיים קהילתיים ושיתופיים, כל אחד בכל מיני רמות ובכל מיני מקומות בארץ כמובן, זה לא שיש איזה מקום מסוים או דרך מסוימת, אבל לכולנו משותף בעיניי הרצון הזה להיות ביחד, להיות בחופש, להיות באמת.
לחיבור אינטימי.
כן, לחיבור אינטימי לגמרי, קודם עם עצמך ואז עם אנשים אחרים.
מהמם שיש את זה, שמצאת את זה.
כן, לא מובן מאליו בכלל, וזה מאוד מאוד תומך בי, בייחוד בימים אלו שאני עושה דברים כמו לדבר בפודקאסט הזה, ולהצטלם לכל מיני מקומות. אז מאוד מאוד תומך בי שיש בי קהילה, אני היום בבוקר לפני שיצאתי לרעיון הזה, אז פרסמתי פוסט, כאילו, כי גם לי יש חששות, יש לי חששות מול המשפחה בעיקר, חששות הכי גדולות שלי מול אמא שלי, מה היא תחשוב ומה היא תגיד, וגם חששות מול החברה, איך יתפסו את זה, ולדעתי כל אחד שעושה משהו שהוא קצת יוצא מגדר הרגיל, קצת צבעוני, קצת מיוחד, יש לו שם את החששות האלו.
בטח.
ומאוד בא לי שנתמוך אחד בשני, להיות מי שאנחנו, ולהיות בצבע הייחודי שלנו.
כן. נכון, אני מסכים, גם היה לי, אני מאוד מתחבר לזה בהקשר של ה... פודקאסט הזה, שאני חושב שאם לא היה את הקפיצה הזאת בשיח על שימוש בפסיכדליה, אז אני לא יודע עד כמה הייתי מרגיש בנוח להיות החלוץ אמיתי.
זה מאוד מצדך בעיניי.
כן, תודה. וגם, אבל זה בגלל שיש עוד אנשים שעשו את זה.
שיש קהילה ממש.
ושיש אנשים שעשו את זה לפניי, חד משמעית. כאילו שהם אקדמיים, והם נון, והם ישראלים, והם עשו את זה.
כן, חלקם היו אצלנו בפודקאסט.
נכון. אז תודה, בואו, אז זהו
בעגע. אני רוצה לשאול לגבי, את אמרת, סיפרת לי בזמנו שאת מטפלת בעיקר בגברים דווקא.
נכון.
רציתי לשאול איך זה להיות אישה שמטפלת, לא מטפלת, סליחה, שמאמנת במיניות, לרוב גברים, זה כאילו יש שם...
וואלה.
יש שם איזה מתח ש... אני בטוחה שהוא מאתגר.
דווקא, אוקיי, אפילו לפני שתונה, אני אגיד שלי זה כאילו דווקא נשמע הגיוני.
כן.
אני חושב, טוב, יכול להיות שזה קצת פסיכולוגיה בגרוש, אז סליחה אם אני אומר זה, אבל נראה לי מאוד הגיוני שהרבה מאוד מהבעיות שיש לגבר יכולות להיפטר על ידי אישה. כאילו, לא להיפטר על ידי, אבל שהוא יהיה מובל לשם על ידי אישה. נראה לי שיש פחות חסמים לעבור. אני חושב שאם אני הייתי, ברור שכל אחד והסקאלה שלו והמקום שהוא נמצא בו, אבל אני חושב שלי היה הרבה יותר קל לדבר על מיניות עם אישה.
כי נותן לך אינסייט גם.
כי זה גם מה שחוויתי רוב החיים, כאילו בתור הטרוסקסואל משעמם. נראה לי פשוט טבעי יותר, כאילו לדבר עם גבר על זה, היה מרגיש לי מוזר, כאילו, לא מה שאני עושה.
אני חושבת שגם נשים יודעות להקיף את עצמן בקהילה של, הן יודעות לבקש עזרה מהפירס שלהן, נשים אחרות. לגברים פחות יש את המרחבים, את המעגלים של, של ההתייעצות. זה דברים שגם רואים אותם במחקרים. כאילו קבוצות פייסבוק, גם יש הרבה קבוצות פייסבוק של עזרה, של נשים, אני גם מאוד במרחבים האלה. וגברים פחות, הם מוסללים פחות לבקש עזרה, פחות להושיט יד החוצה, פחות לשאול.
בפייסבוק יש בעזרת נשים, ולגברים יש אבא מבשל, ששמע כל אחד.
אבא פגום.
רגע, אבל שאלנו אותך שאלה, ואז ענינו שנינו וחפרנו.
אני מקשיבה, אבל האמת שאני נורא רוצה לומר, כי אני מבינה את מה שאתם אומרים, אבל האמת היא שאני חווה משהו הפוך. אני חווה שלפחות מהחוויית מציאות שלי, הרבה יותר גברים פתוחים לדבר איתי על מיניות, ובטח להיעזר בשירותיי מאשר נשים. נשים אני חווה הרבה יותר מתביישות, ולא מעיזות לבקש עזרה שקשורה למיניות באופן ספציפי, או לאינטימיות בעצם. וניסיתי לחשוב למה זה, יש לי סיבה אחת שאולי היא נכונה, אולי לא. מהמקום הזה שבשיח הגברי, אז בעצם ליצור מגע עם אישה בתחומים שקשורים למיניות, עם תרבות הפורנו וכל מיני מקומות כאלו של נערות ליווי וכו', זה אולי הרבה יותר נגיש ונפוץ להם. ודווקא אנשים, אני חווה יותר קשה להם להגיד, כן, אני צריכה עזרה עם המיניות שלי.
וואלה.
כן.
מעניין מאוד.
גם כשגברים מגיעים אליי, הם מגיעים הרבה יותר פתוחים ובנוח עם המיניות שלהם, ונשים, אני חווה אותן קצת יותר בישניות, ושלוקח להם יותר זמן להיפתח. עכשיו, יכול להיות שזה מול אישה ככה, בעצם, אישה נכון. מול אישה. שזה בעצם הזווית היחידה שיוצא לי לחוות, לעומת גבר מול אישה. אבל אני אגיד שבמקצוע הזה, אז יש נשים שמאמנות גברים, ויש גברים שמאמנים גברים, ויש נשים לנשים ונשים לגברים, אז באמת כל השילובים אפשריים. עבור עצמי, אני, רוב החיים שלי יצא לי להיות מוקפת בגברים, גם רוב החברים שלי היו גברים, וגם בחברות הייטק, אז כמעט כולם גברים, מאוד מאוד נדיר למצוא נשים, אז אני מרגישה שאני מאוד מדברת את השפה הזכרית, ומאוד מחוברת לזכריות, ומהמקום הזה אולי גברים מרגישים בנוח להתייעץ איתי, ואני מרגישה בנוח בעצם לייעץ לגברים. זה גם מגיע מתוך מקום שאני, מיניות גברית היא מאוד לא מאיימת עליי, אני יודעת שהיא יכולה להיות דבר מאיים, באמת יש לגברים הרבה מאוד כוח, והם מאוד יצריים, אבל אני כנראה בגלל זה מגיעה למקצוע הזה, אני רואה גברים במיניות כזה יצור או דבר שפשוט רוצה לקבל מלא אהבה, ויש בו הרבה רוח וטום, וסך הכל רוצה לאהוב, וגם הרבה למדתי דרך ההתפתחות המקצועית שלי, איך בעצם עובדת אנרגיה מינית בגוף של גבר לעומת בגוף של אישה, או במישהו עם זכריות לעומת מישהו עם נקביות, בעצם האנרגיה המינית בגברים היא מתחילה מאזור האגן, ומשם היא עולה לאזור הלב. זאת אומרת, גברים מתחברים לאהבה דרך המיניות, ונשים להפך, נשים המיניות שלהם מתחילה באזור החזה, באזור הלב, הן מתחברות לאהבה, ומשם הן נפתחות מינית. אז הבדל מעניין לשים לב אליו, וכמובן זה לא בהכרח גבר אישה, אבל זה כן מאפיינים זכרים למאפיינים נקביים, זה מה שחשוב לי שנשים לב אליו.
הספרת את זה בצורה מאוד יפה.
כן, אני רוצה לחזור רגע לעניין של מצב תודעתי, כשאנשים נכנסים, כשהם באקט מיני, וממש נכנסים, הם יכולים ממש להיכנס לאיזה טרנס, כאילו למצב תודעתי אחר, וגם דיברנו מקודם על הקורלציה בין הטיפולים שעושים עם MDMA, לבין ההתניות האלה שאת מצליחה לשנות, החיוותים האלה שאפשר לעשות בעזרת אנרגיה מינית. אני חושבת שגם החומרים שמופרשים בגוף והתהליכים שקורים במוח.
לגמרי.
הם מאוד דומים בין חוויה, אני אקרא לזה חוויה מינית, או פשוט חוויה אינטימית, לבין MDMA.
נכון.
כאילו, אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה והכי בסיסית. חוויות שאני חוויתי, גם חוויות של אינטימיות, וגם חוויות עם חומר כזה, עם MDMA, הם פשוט מאוד, הרגשה מאוד מאוד דומה בגוף.
נכון, ממש.
כאילו, אני אומרת, ורק אחרי ש, רק אחרי שהתנסיתי, יכולתי להגיד, וואי, זו אותה הרגשה כמו, הייתי כאילו, וואו, בעצם אנחנו יכולים לייצר את הדבר הזה באופן טבעי, בגרשיים, אני לא כך אוהבת את החלוקה הזו טבעי ולא טבעי, אבל
בעצמנו.
כאילו, כן, בעזרת איזושהי אינטראקציה עם בן אדם אחר, קורים בגוף שלנו אותם תהליכים.
ואפילו בלי אינטראקציה עם מישהו אחר, אפילו רק מתוך עצמנו, מתקדמים.
מדהים. אז זה גם משהו שאת עובדת עליו עם אנשים, של יצירת המצב הזה גם בעצמם?
כן, לגמרי. למשל, אחד הטקסים הנפוצים בתחום הזה, זה טקס של עינוג עצמי. בעצם שאנשים מעצמם ולעצמם יוצרים בגוף שלהם מצב של עונג ושל חושניות, ובטח שברמות הכי הכי גבוהות של זה, וזה מאוד קשה להגיע על זה גם עבורי ולדעתי עבור כולם, זה להגיע לרמות כמו שיש כשאנחנו לוקחים כל מיני חומרים, כמו MD וכו', אבל תיאורטית לדעתי זה לגמרי לגמרי אפשרי. באמת מקום שבו התודעה שלנו כל כך מתרחבת וכל כך מרפא ונעשית פתוחה לעונג, והחושים שלנו מתחדדים, ואנחנו, התודעה שלנו מתרחבת להכיל יותר ויותר פרטים. זה כמו, אני אשווה את זה למשל, רוב האנשים כשהם נוגעים בעצמם, כשהם מענגים את עצמם, אז הם נוגעים בכמה נקודות מאוד מאוד ספציפיות. יש כאילו את האימג' הזה שיש לכולם, גם למשל של גבר מענג את עצמו, של אישה, שזה כזה, זהו. אז זה באמת מאוד מאוד מונוטוני, גם באיך שאני מתארת את זה בכל, זה כאילו דבר אחד שחוזר על עצמו. ואפשר ללמוד וראוי בעצם לחוות מיניות ועונג עצמיים במקום הרבה יותר רחב, במקום שיש בה הרבה יותר צלילים וצבעים, ולמשל ללמוד לגעת בעצמנו כשאנחנו מנגים את עצמנו, לא רק באיבר המין, אלא גם באזורים שסביבו, ואולי אפילו להרחיב את המיניות שלנו ואת העונג והחושניות שלנו לעוד מקומות בגוף, נגיד ליהנות מעונג בצוואר, או כשאני נוגע לעצמי באוזן, או מלטף לעצמי את השיער, וזאת ההתרחבות לדעתי שאנחנו חווים כשאנחנו לוקחים כל מיני חומרים משני תודעה, שאנחנו יוצאים מהתפיסות ומההרגלים של מה זה ואיך זה אמור להיות, ואנחנו חווים את המיניות במקום הרבה יותר פתוח, ושיש לו הרבה יותר צבעים וטעמים ומקומות.
ותפיסות של מרחב וזמן.
נכון.
כאילו שיוצאות מהקופסה הזאת של המציאות הרגילה.
כן. בגלל זה למשל מאוד מומלץ לזוגות לעשות סקס לא רק בחדר המיטות, אלא בכמה שיותר מקומות, כדי באמת להיות פתוחים ולצאת מההרגלים והדפוסים האלו. וגם בגלל זה כשבאים אליי לקליניקה, אז פתאום מישהו חווה משהו שהוא אולי מיני, אינטימי, חושני, במקום שהוא לא מקום הסטנדרטי, רק זה משנה, יכול לשנות חיים.
ואת עובדת עם זוגות גם?
כן, אני עובדת גם עם זוגות, מאוד אוהבת לעבוד עם זוגות, כי יש שם הרבה עניין, יש שם הרבה דינמיקה והרגלים ותפיסות, וזה גם, הרמת מורכבות שזה היא הרבה יותר גבוהה. אז זוגות בעיקר חווים בעצם ירידה בחשק, בעונג, הרבה פעמים עד לרמה שהם מפסיקים כבר לעשות אהבה, ואולי מפסיקים לגעת אחת בשנייה, וזה נורא עצוב, וזה גם לא משהו שצריך לקבל כמובן מאליו. אני חושבת שהרבה אנשים חושבים שטוב, ככה זה, אנחנו נשואים כבר המון שנים, כבר לא מרגש אותם. אז זהו, אז
זה נפוץ.
כן, זה מאוד נפוץ, ואני לא שמעת כל כך הרבה אנשים שאומרים שזה יכול או צריך להיות אחרת, וחשוב לי לומר שכן, זה לא חייב להיות ככה, ואפשר ללמוד איך להסתכל אחד על השני מעין חדשה, ואיך להתענג אחד מתוך השנייה, גם אם עכשיו אנחנו מלא מלא זמן ביחד, זה בכלל לא תלוי זמן, אמר תפיסות זמן מרחב, כאילו גם אם אני מישהו 20 שנה, אני עדיין יכולה לעשות איתו או איתה אהבה, כאילו זה היום הראשון שבו נפגשנו, וזה באמת ממקום שבו אנחנו מאמנים את המודעות שלנו, להיות כמה שיותר נוכחות ברגע, וכמה שיותר חיבור לגוף, ופחות בלחשוב, כבר היינו פה, אז אין לנו פה שום דבר חדש עבורנו. זה באמת מקום שבו כבר אין עונג, יש אוטומט.
כן. זה נורא מזכיר לי מה ששלחת לנו, הנה שוב אני נותנת רפרנס לסרטון, בסוף כל מה ששלחת לנו גם נשים בלינקים. היה שם סרטון נורא יפה עם האנימציה הזאת, הם אמרו שם משהו ממש יפה, שאנשים לא נוטים לשבת ולדבר במילים אחד עם השני, את הפנטזיות המיניות שלהם, את הציפיות שלהם מחוויה מינית, ושזה יכול נורא לעזור לשבת, ופשוט, אתה יודע, אפילו כאילו לכתוב את זה, כאילו מה, מה הציפיות של מישהו מחוויה מינית, מה הם היו רוצים, מה הדבר האולטימטיבי, שזה זה מדהים, כי כשזה בראש שלנו, זה, זה משהו אחד, וכשאנחנו מתקשרים את זה החוצה, זה, אנשים לא עושים את זה.
ממש.
כי אנחנו לא, אנחנו לא אומרים לבני זוג שלנו, כאילו, זה מה שאני רוצה ממין, 1, 2, 3,
4, 5. לא, אם אנחנו מתביישים, כאילו, וואי, לבוא לבקש, בטח ממישהו שמכיר אותי כל כך הרבה זמן, מה אם הוא יאמר לי לא פתאום, זה, זה באמת נורא מפחיד, וזה עוד משהו שאנשים כן. באים אליו לקבל, לקבל עזרה בעצם, על להיות באומץ עם כל הפנטזיות והרצונות שלהם, וכן להצליח לתקשר את זה. באמת מאוד מומלץ לתקשר לפני כל חוויה המינית, ובכלל, אולי לפני כל מפגש, כאילו, מה, מה בא לי עכשיו שיקרה בשעה הקרובה שאני מתראיינת לפודקאסט, ומה חשוב לי, אולי בא לי להיות אקטיבית, אולי בא לי להיות פסיבית, באמת, כאילו, כשאנחנו ממש מתקשרים ויוצרים תיאום של ציפיות, אז כל חוויה, ובטח שחוויה המינית שהיא כזאת רגישה, יכולות להיות הרבה יותר טובות ומוצלחות, ובייחוד זה חשוב בין בני זוג, כי עם בני הזוג אנחנו בטוחים שכבר שכבנו כל כך הרבה פעמים, נראה לנו ברור מאליו מה הם אוהבים, אבל האמת היא שאף אחד מאיתנו לא אוהב את אותו דבר כל הזמן. יש ימים שבא לי שיגעו בי יותר חלש, ויש ימים שבא לי שיגעו בי יותר חזק, וכל יום אני מרגישה אחרת, אז גם מה שאני רוצה הוא אחר, וכמה זה חשוב באמת לתקשר שם וליצור שפה. ומעבר לזה, התחלנו את הפודקאסט בלומר כמה המיניות היא חוויה שעבור הרבה אנשים נחשבת כחוויה מאוד פיזית, אז להכניס אלמנטים מילוליים ושיחה לתוך החוויה שהיא גם פיזית, זה mind blowing, זה ממש להביא עוד ועוד ממדים לתוך החוויה ולעשות אותה הרבה יותר עשירה וכיפית.
כן, לפעמים אנשים, אני חושבת שאנשים תופסים את המילוליות הזאת ככאילו בזקיל כזה. אני חושבת שזה אחת הסיבות שאנשים לא מתקשרים, כי יש לנו כאילו איזה תדמית כזאת הוליוודית, שהיא כזה, הכל סוחף כזה, והוא מרים אותה על ה... כאילו, והכל מין כזה קורה נורא מהר, ואף אחד כזה לא מצפה לשום דבר.
בגדים עפים על המיטה.
כן, וקוראים...
עדים על החלונות.
כן, ויש את היד מטיטניק.
לאונרדו דיקפריו.
בדיוק. וכאילו, אף אחד לא...
ולאונרדו דיקפריו.
גם זה יהיה בטריילר אחרי זה, בלינקים.
בלינקים, הקטע עם היד, אני לא אשכח את זה בחיים. גיל 10, אמרתי, בוא נזה לבר הכי רוטי שראיתי, היד הזאת, כל הזה. אבל כן, כאילו, אנחנו לא מחנכים אותנו, כאילו...
נכון.
לחשוב על מין כדבר שהוא בכלל תהליך יותר... כן,
אז זה גם בסדר שיש את כל ההיסחפות, וכאילו בסרטים, בהצגות, באיזושהי אידאה של הדבר, אבל אין את התחליף.
יש רק את זה.
כאילו רק, נראה לי יותר... באמת הדור שלנו, כאילו, שמתחיל להביא את זה לשולחן יותר, גם דרך פרויקטים של שיח עם בני נוער, שפגשתי כמה נשים שעושות את זה, כאילו בגילאים האלה, כזה מילניאלס.
כן, כך חשוב.
כן, על גבול הג'ן אקס, אבל יותר מילניאלס, כזה בני 30, עד 35, שמרימים את הדברים האלה, וכן, it's about damn time.
נשים לינקים.
הייתי גם בבורדרלנד בפסטיבל ברן בשוודיה עכשיו, ואחת הסדנות הכי פופולריות שם היה משהו כמו, לא זוכר תחקור לזה, משהו כמו Dirty Talk, וסדנה שלמה של שעה, שעתיים, שכל מה שעושים זה מלוחשים אחד לשני דברים באוזניים, ומעיזים כזה לספר כל מיני פנטזיות, ומלא חברים שלי אמרו לי, וואי, תקשיבי, זו הייתה פשוט הסדנה הכי סקסית על הפלייה, וזה מקום שיש בו סדנות הרבה הרבה יותר נועזות, אבל בגלל שזה כזה טאבו, לפעמים זה יכול להיות הדבר הכי מדליק והכי חושני שיש.
גם הדברים כאילו היותר נועזים, וזה לא לכל אחד. זה מגניב, אחלה, טוב שיש איזה מקום, אבל לא כל אחד רוצה את הכי נועז.
נכון.
אז כאילו זה ממש...
לא תמיד זה מתאים.
כן, זה ממש נשמע לי מגניב. בטח אם מישהו היה לוחש בצרפתית גם. כן, זה כאילו מעלה את זה בכמה רמות. סליחה, שיתפתי מה...
אני רוצה לשאול, עוד לא הגענו לזה, על מיניות תחת השפעה.
כן.
על אקטים מיניים תחת השפעה של חומרים משנה תודעה. טם, 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 הנה, הגענו לזה אחרי 48 דקות, חברים.
שואלים אותך גם לא בתור מטפלת, בתור אליס.
כן, אז אני אענה, כן, בתור חוויה אישית. אז באמת יצא לי לחוות מיניות תחת כל מיני חומרים למיניהם. ווואו, זה דבר ממש מסקרן, ממש ממליצה לאנשים לחקור את התחושות האלו, כי חומרים משנה תודעה, הם עוזרים לנו להתרחב ולחוות דברים שלא דווקא יוצא לנו לחוות ביום-יום, זו דרך ממש מטורפת, לחוות מיניות אחרת, ואז גם לקחת את אותם דברים שחווינו תחת השפעה לתוך חיי יום-יום, ובאמת להתרחב בתוך המיניות שלנו. אז אני אגיד על עצמי שלמשל, אני מאוד מאוד אהבתי ואוהבת, עכשיו אני לא כל כך עושה את זה, אבל בעצם להיות במיניות בעזרת או תחת מריחואנה. למשל, מריחואנה עבורי היא מאוד מאוד מחברת אותי לגוף, הרבה יותר מהרגיל, וממש מחדדת לי את כל החושים, ומחברת אותי גם הרבה יותר לחייתיות שלי. היא גם עוזרת לי ככה להרגיש את המציאות הרבה יותר זורמת, ובכלל לשכוח מכל הסידורים והזמן וכל הטרדות של היום-יום, ואז אני מצליחה הרבה יותר להתחבר לתוך המיניות ולתוך המפגש. ואם זאת כוכבית, חשוב גם לוודא לאנשים ש... כל הזמן משתמשים בחומרים בשביל להיות במיניות, שרגע לשים לב, אולי יש פה איזושהי התמכרות שהיא לא חיובית, זאת אומרת שצריך את החומר בשביל להיות מסוגל להיפתח ולהרגיש. אז למי שלא מאוד מאוד מומלץ, ולמי שכל הזמן, אז אולי עדיף קצת פחות, באמת למצוא את האיזון בתוך זה.
וגם אם זה לא, גם אם זה, אני מאוד מסכים מה שאמרת לגבי לשים לב, כאילו אם יש לנו מערכת יחסים שהיא התמכרותית עם הדבר או לא, מתוך מה אנחנו עושים אותו, ו... מעבר לזה, גם מי שמעשן כל יום, נראה לי זה פשוט יהיה לו פחות מיוחד, כאילו כן מדובר פה על איזשהו משהו שהוא צריך להיות, שאתה לא מקבל ממנו את היתרונות אם הוא רגיל.
לגמרי.
אז בעצם זה רגיל, כאילו. אז אולי לעשות את זה סך יהיה מגניב. לא, כל אחד כאילו עם הטוויסט שהוא מפעיל לזה.
כן. Have you heard of soberness? This new thing? כמו נשת האלה?
אז מה עוד יש לנו? אז יש לנו למשל MD שהוזכר פה כמה וכמה פעמים. MDMA הוא ממש מחבר אותנו ללב, לאנרגיות של אהבה ושל חיבור. ואני ממליצה במיוחד, זאת אומרת בחוויות שלי, רגע, אני אשחרר את ההמלצות ואני אספר לחוויות שלי, שיצא לי לחוות MDMA עם בני זוג, וממש כאילו חווינו טיפול זוגי של 10-20 שנה בלילה אחד. בעצם כל המקומות האלו שדיברנו כל התוכנית על זה שאנחנו מתביישים ומפחדים וקשה לנו, אז תחת השפעה של MDMA פתאום הם הרבה יותר נגישים והם הרבה יותר נעימים, ואפשר הרבה יותר קל למשל לדבר על הדברים האלו שאנחנו רוצים כל הזמן ומאוד מתביישים לדבר עליהם, וגם לחוות את החיבור שלנו. יש זוגות שיכול להיות שיותר קשה להם להתחבר לאהבה. נגיד, אני יודעת שהרבה פעמים כשאני מישהו הרבה זמן בזוגיות, אז עם כל ההתנגדויות וחסמים ודפוסים שעולים, שאתה תמיד ככה ואתה תמיד ככה, אז מאוד קשה לנו להתחבר למקום של אהבה שוב פעם, בייחוד אם יש ככה הרבה מאוד ריבים. אז לפעמים זה משהו שממש טוב בעיניי להשתמש בו בשביל להתחבר אחת לשנייה שוב פעם, ומשם לקחת את זה גם ליום-יום.
ויש חומרים שגם יכולים כאילו להקשות על התפקוד הפיזי של האקט המיני, לא?
כן, ויש... נכון.
מיוחד אצל גברים, אני מניחה.
לגמרי. אז גם חשוב לשים לב לזה, ועם זאת, זה לאו דווקא דבר רע. אני יודעת שלגברים יש את המקום הזה שהם נורא רוצים וחשוב להם לתפקד, או שנדמה להם שחשוב לנו שהם יתפקדו. אבל למשל, נגיד לוקחים ביחד MDMA, ואולי לא מתפקדים מבחינת הזקפה, אבל... מצליחים ויכולים לחוות משהו שהוא שונה, שהוא מעבר בעצם לזקפה עצמה, ושאולי פתאום חווים מיניות ממקומות אחרים, מאיברים אחרים.
דווקא יכול לחזק אפילו, כאילו.
וגם יש אנשים שיכול לחזק אותם, וגם חשוב לי לומר, כי זה כל כך, משהו שכל כך הרבה אנשים עושים הרבה מאוד פעמים, אז אני גם אגיד שיש איזשהו קשר בין, למשל, שימוש נרחב במריחואנה לבעיות של תפקוד מיני, משהו שאם עושים את זה באמת יום-יום, אז זה מקטין את החושיות שלנו ואת המקום הזה שאנחנו יכולים באמת להתרגש ולתפקד טוב גם בלי.
בטח, בכל דבר גם. אבל בסדר, זה כבר שיח אחר. כן.
אני מדמיינת, כשאנחנו מדברים עכשיו על אקט מיני תחת השפעה של חומרים משני תודעה, ישר מה שאני מדמיינת זה התמונות הציורים האלה של אלכס גריי, של גבר ואישה, תכירים את זה, והכל כזה מתפוצץ, יוצא להם מהלב כזה ומעברי המין, כל מיני כזה מלא צבעים וגרידים כאלה של...
מטורף, אז זו באמת חוויה שהיא מינית, אבל היא הרבה יותר פסיכדלית, ומגיעים אליה מכל מיני חומרים פסיכדליים, ובעצם מה זה מעשה אהבה? זה מקום שבו אנחנו מתמזגים אחת לתוך השנייה, שבעצם אנחנו ממש נמסים וחווים את עצמנו, אותי ואת הפרטנר שלי כאחד, והמקום הזה... תחת חומרים משנה תודעה, הוא יכול להיות אפילו הרבה יותר מועצם. זאת אומרת, לא רק שאני אחד עם הפרטנר שלי, אני אחד עם כל הבריאה וכל היקום. כאילו, הכל זז איתי ורוצה בעדי ורוצה שיהיה לי נעים, ולי נעים כל דבר. כאילו, ממש חוויה מטורפת.
טריפ.
נשמע לי אבל שבאמת צריך לבוא לזה מתוך מקום של קבלה. כאילו, אם... אני חושב שאם אני... שאם אדם היה מגיע לזה עם הרבה מאוד חששות, אולי זה באמת היה עוזר לו, אבל גם אולי זה היה מעצים אותם, כאילו צריך גם להכיר את הצד הזה נראה לי.
נכון, אז גם אולי שקודם שיהיה איזשהו ניסיון בחומר, לפני שנכנסים לחוויה מינית שהיא עוד יותר מועצמת, וגם עוד משהו שככה מהניסיון שלי הוא מאוד מומלץ, זה אם למשל לוקחים איזשהו חומר, ונכנסים למיניות עוד לפני שהוא עולה, ואז כשהוא עולה, אז יש משהו, יש איזו זרימה טבעית, כי הרבה פעמים אם הוא עולה, ורק אז אנחנו רוצים להיכנס למיניות, אז זה לא דווקא, החיבור לא מובן מאליו, לפעמים הרבה יותר קשה, זה עוד איזה משהו ששמתי לב שהוא מומלץ.
נכון, אני רוצה זה גם
נכון להרבה דברים, כאילו אני אקשר את זה לאיזה משהו אחר, שיש את כל האלמנט של כן, מאזינים ומאזינות בישראל שמעשנים וויד ביחד עם טבק, שיש משהו באמת מאוד מאוד חשוב באיך שמתחילים חוויות כאלה שהן פסיכואקטיביות, וסתם דוגמה הכי פופולרית, וויד עם טבק. כשמערבבים וויד עם טבק, אז זה מאוד מעייף את העיניים, ויש איזה בז כזה בראש שהטבק עושה, ואני מרגיש, ושיתפתי בזה הרבה אנשים והם הסכימו איתי, שזה מתווה את החוויה. כאילו השעתיים הקרובות של הסטלה, היא תהיה לפי ההתחלה הזאת של הכבדות הזאת וזה, ואם אתה מעשן וויד לבד, פתאום אתה מרגיש את האפליפטנס הזה, כאילו שאין לך את הטבק שמוריד אותך וזה. אז זה מאוד מתחבר לי למה שאת אמרת, כי לגבי כל החומרים האלה, ברגע שמתחילים אותם עם איזושהי כוונה מסוימת, וברור גם שהחומר הוא תואם את הכוונה, זה יכול לעבוד.
נכון.
חשוב לי אבל להדגיש שני דברים. א', אנחנו לא ממליצים לאף אחד במסגרת הפודקאסט להתנסות בסמים לא חוקיים. זה דבר אחד. וכמובן שמי שלוקח על עצמו את האחריות הזאת של להתנסות בחומרים, זה כמו שאמרת, גם עדיף שזה יהיה כשאנשים מתנסים עם החומר לפני שהם, וגם ש... כאילו שהם עושים את זה בצורה בטוחה ומושכלת וקוראים על זה ויודעים וזה. ודבר שני שחשוב לי להדגיש זה ש... יש המון סכנות גם באקט מיני וגם באקט מיני תחת השפעה, אקט מיני בלי הסכמה של צד אחד, ויש חומרים שאפשר להגיד שבן אדם לא נמצא בהסכמה מלאה כשהוא תחת השפעה, כל מיני שלל חומרים. באופן כללי, היום, באווירה החברתית היום, יש איזושהי מוסכמה שאומרת, אל תעשה משהו עם מישהו או עם מישהי כשהם תחת השפעה של חומר מסוים, כי הבן אדם הזה הוא לא במקום של לתת הסכמה. שמצד אחד זה נכון וזה, אני חושבת שמבחינה אתית זה נכון להסתכל על זה ככה, כי אנחנו באמת, אנחנו אף פעם לא יודעים, ובטח אם לא מכירים אחד את השני כל כך טוב, אז... כלומר, אני לא הייתי רוצה להיכנס לאיזושהי סיטואציה עם מישהו כשהוא כבר תחת השפעה, בטח אם אני לא, ולדעת אחרי זה שהוא לא באמת רצה את זה, ובטח אם אני בצד שתחת השפעה ולא כל כך על זה כל כך. המון אנשים נפגעו בדרך הזאת.
כן, אז אם כבר יוצאים לאיזשהו מסע חקירה כזה, אז באמת כדאי שזה יהיה מישהו שאנחנו משוכנעים ב-100% שאנחנו יכולים לשמור על הגבולות שלנו מולו, וגם כן. ולהפך, באמת לגמרי. ועוד משהו שבא לי להוסיף בהקשר של מה שאמרת, זה שאנרגיה מינית מבחינתי היא כבר חומר משנה תודעה, היא כבר סם. אז אם אנחנו מתכננים לצאת למסע שבו אנחנו צורכים בעצם חלק מהאנרגיה המינית שלנו, אז אולי לא צריך לקחת גם מנה מלאה מעוד חומר, כאילו אולי אני עם החוויה שלי, טוב לי לקחת מעט מאיזשהו חומר משנה תודעה, ושאת השאר האנרגיה המינית שלי תשלים, וזה בכל מקרה מטיס אותי למקומות מאוד מאוד גבוהים.
זה גם נכון מה שאמרת, בהקשר של מה שאמרת, של אולי אפילו כדאי להתחיל קודם את האקט המיני, ורק ולתת לזה לעלות מה שנקרא תוך כדי, ואז לא מגיעים למצב שמישהו שהוא כבר תחת השפעה והוא כבר בסיס שלו, הוא במצב שזה הרגע שבו הוא נותן איזושהי הסכמה להיכנס למקום אינטימי עם מישהו אחר. כלומר, כן. ההסכמה הזאת צריכה לעשות כשהבן אדם כאילו פיקח, מה שנקרא.
נכון.
והוא כבר יודע מה הוא עושה, והוא נכנס לזה מרצון מלא, ורק אחר כך כאילו נכנס למצב שהוא תחת השפעה.
כן, וגם אולי, זאת אומרת, אני יודעת שאני הרבה פעמים, לא כל כך קל לי לתקשר אם אני באיזשהו מסע, אז אולי גם לחשוב ביחד על איזושהי שפה, על איזשהם סימנים שהם לאו דווקא מילוליים, למקרה שיהיה לי קשה לתקשר, או... או וגם לוודא שאם רוצים להיכנס לתוך איזשהו אקט מיני, אז באמת שיש הסכמה מפורשת, לא להניח את זה כמובן מאליו. ואני אגיד שהרבה פעמים יצא לי להיכנס לתוך מסע עם כוונה לחקירה של אנרגיה מינית, ובאמצע פתאום התודעה שלי התעופפה לה למקום אחר, ובכלל נראה לי הדבר האחרון שבא לי לעשות זה לגעת למישהו ולהתחבר למישהו, ובכלל בא לי להתכסות מתחת לשמיכה ולעוף בעולמות אחרים.
להתגלגל על הדשא, להסתכל על הפרחים.
אז באמת חשוב לי, אם אני יוצאת למסע כזה, זה להיות עם מישהו או מישהי שמוכנים לקבל כל סוג של דבר, זאת אומרת שאין ציפיות, שלא מוכרחים או צריכים, שמשהו מסוים יקרה, אלא באמת, פשוט באים לחקור ביחד.
זה באופן כללי באקט מיני. נכון. כאילו שבכל רגע יכול להיות שמישהו ירד לו, לא יודעת מה, ועכשיו פתאום הלאה לא בא לו. כאילו, זה בסדר.
ומה זה חשוב לאפשר את זה? בייחוד, למשל, מיניות נשית, היא מיניות גלית, כמו גל, היא מיניות שיש לה עליות ומורדות, וכמה חשוב ומהמם זה כשנותנים לאישה את החופש להיות כל מה שהיא, וגם לגברים שחווים אנרגיה נקבית בעצם. ושזה בסדר, וזה אפילו יכול להיות מאוד מאוד מעצים, רגע להרפות מתוך כל מה שקורה, לרכב על איזשהו גל אחר, או להיות במקום אחר, ומשם לתת לזה להתרומם בחזרה. לא לאלץ את המיניות להיות משהו ספציפי בדרך מסוימת. גם להשתדל, לקחת אחריות אישית, זאת אומרת, פחות להיעלב אם עכשיו מי שהייתי לא בא לו כרגע, לדעת שזה לא קשור אליי, זה קשור לאיפה שהוא נמצא כרגע, והכל טוב איתי, הכל טוב איתו, יש כל מיני דברים שראוי שיקרו פשוט ברגע, כי זה לשם האנרגיה הולכת באופן טבעי.
אני לא יודע אם יש לנו איך להמשיך אחרי
הדובדבן שבקצחת.
כן, לגמרי.
יש לך אולי איזה כמה, את נותנת לאורך, נתת לנו לאורך השעה האחרונה, כל מיני, אפשר לקרוא לזה טיפים או אינסייט מבן אדם שמתעסק בזה. יש לך איזה משהו שהיית רוצה לסיים איתו, או איזה עצה, או משהו כזה, או המלצה? לחומר כלשהו לקרוא עליו, כאילו לא חומר לקרוא עליו. התכוונתי חומר ללכת ולקרוא.
כן.
כולם הבינו ואז עשית את זה מוזר.
That's my specialty. אז כן, יש לך איזה משהו להגיד למסר לאומה?
כן. טוב, מסר לאומה זה נשמע קצת מלחיץ, אבל אני אגיד ש...
גם בואי יאו, כאילו. לאומה.
בסדר, נו, זה the way of speech, כאילו.
אמרת, תודה רבה.
מסר למי שזורם איתנו על התחביב המוזר הזה.
בואו כולנו נהיה מה זה אותנטיים במיניות, פשוט במיניות ובכלל בחיים, באמת לא נעשה שום דבר כי צריך או כי ככה ראוי, או באמת פשוט נרגיש פנימה, נראה מתאים לי, לא מתאים לי, מה הגוף שלי אומר, מה המחשבה שלי חושבת על זה, ורק כשיש הסכמה מוחלטת למשהו, לאקט, או בכלל לאיזשהו מעשה, כמו ללכת להתראיין לפודקאסט על הדבר הזה, אז ללכת עם זה, ועד שזה קורה, בין אם זה בתוך אקט או מחוץ לו, להיות בהרבה מאוד סבלנות וחמלה למקום של כל אחד, מיניות זה דבר מאוד פגיע ורגיש אצל כולנו, לא משנה כמה עבודה אנחנו עושים ועשינו על זה, ולדעתי צריך לתת לה הרבה מאוד כבוד, גם ככוח שיש לו הרבה מאוד אפשרות לשנות מציאות ולברוא עולמות, וגם באמת כמקום עם כל כך הרבה פחדים וחסמים. ולגבי המלצות, אני אספר ואומר שעבורי הכותב ומראיין הכי מעורר השראה זה דיוויד דיידה, ממש קיבלתי המון המון השראה ממנו, יש לו כמה ספרים, המומלץ שביניהם מבחינתי זה לילות פרא, וגם יצא לו עכשיו ספר חדש בעברית, בתרגום לעברית, בשם דרך המין לאלוהים. בעצם שמקשר בין המיניות לרוחניות.
רק גם הכותרת,
כן,
כאילו.
עושה חשק, לגמרי. אז זה בהחלט המלצה, וגם אני אשים ככה בלינקייה עוד כמה דברים.
זה כבר נהיה לינקייה.
שאני ממליצה עליהם.
זה השם החדש, זהו.
תודה.
יפה מאוד.
בשמחה.
אל תשעוד, לא מסדרים את הפרק, שיחשבו שאנחנו המצאנו את השם הזה.
אני רוצה בהזדמנות זו גם להמליץ על, המלצתי כבר לדעתי בפודקאסט, לא זוכרת באיזה פרק, אבל על הספר אירות. שאת בטוח קראת, והוא גם full of insight על מיניות נשית בעיקר, אבל זה יכול ללמד גם גברים וגם נשים.
ספר מדהים.
כן.
אני אמליץ, כי אני חייב, אני
מרגיש... כי זה הטרנד עכשיו, it's what the kids are doing.
ראית ברוד סיטי?
וואי וואי, איזה סדרה.
ברוד סיטי, אז גם אני ממליץ לכולן לראות ברוד סיטי וזריז. במשפט, זה פשוט next level.
זה מצחיק.
כן, זה שתי נשים, הן כותבות את זה, הן משחקות את זה, זה פלוס מינוס באמת הן. מן הסתם, שגם זה המדיום הטלוויזיוני וקצת... אבל הנושאים שהן מדברות עליהן הם פשוט מפסיכדליה למיניות, לפמיניזם, לזה, בהכל בצורה כזאת מצחיקה, כזאת טובה. זה באמת הבסט שיט שיש עכשיו. ויש שם פרק מדהים עם מטפלת מינית שעוזרת לגיבורה הראשית להתמודד עם זה שטראמפ נבחר. שזה עוצר לה את כל ה...
זה מוריד לה את כל ה...
זה מוריד לה את כל הבאז, והיא פשוט לא מצליחה לגמור מאז שהוא נבחר, והיא לא הבינה את זה, ודרך הטיפול היא מבינה את זה. סליחה אם עשיתי טיפה ספוילר, זה השווה את זה, אם זה גרום לכם ללכת לראות את זה. יש שם גם פרק שהן עושות פטריות, מדהים.
ואז הן עושות סקס על פטריות?
לא.
שיט.
Don't push it.
בעונה השנייה.
זה היה בעונה הרביעית, האמת. אבל כן, אז המלצתי.
יש לי עוד המלצה.
יש, כן.
ללינקיה.
סדרה שאני רואה בימים אלו, שגם עוסקת במיניות, Big Mouth.
אני מכירות את זה.
איך לא דיברנו על זה?
איזה סדרה גאונית, ממש.
The Hormone Monster.
כן.
וואו, זה כל כך טוב. זה בעצם, אני אומרת שזה חינוך מיני כמו שצריך פשוט.
זה בנטפליקס.
חינוך מיני על סטרואידים. בנטפליקס, כן. סדרה כאילו לילדים, אבל אפילו ליותר למבוגרים מלילדים.
יאללה, אני מתחיל את זה.
כל הנושאים, כל הטבויים על זה שיש, בדיוק אתמול ראיתי פרק שהגברים כאילו מאוד מחוברים לאנרגיה המינית שלהם, הרבה לפני הנשים, ואז יום אחד הם מגלים שגם נשים חרמניות, וכל פעם שמישהו שומע זה מתפוצץ להראש, כאילו אין מצב, אין מצב שגם נשים חרמניות.
גדול. אוקיי, אני מתחיל את זה היום.
כן, זה מעולה, ראיתי פרק אחד, אבל זה מעולה.
מדהים.
אליס, אם מישהו רוצה למצוא אותך, איך הוא עושה את זה?
כן, אז קוראים לי אליס סיטר בפייסבוק, והאתר שלי זה sitar-dakini.com.
נשים את זה בלינקייה.
יש, מוזמנים לפנות אליי לייעוצים והשראה. אני אשמח לשמוע, כן.
יש.
ככה עושים פרסומות לעצמך?
כן, כן, אבל גם
איזה... את יודעת איך עושים את זה, באים להתראיין בפודקאסט.
נכון, נכון, נכון. יש עוד משהו שהיית רוצה לשתף מבחינת כאילו מפגשים שקורים, או משהו שאפשר לבוא, למצוא אותך, מה שהיית רוצה לקדם, מה הדברים שאת עושה?
אז לא, מרגיש לי שהדברים שלי קידמו את עצמם, ובאמת כל אחד יראה איפה זה מדבר עליו בחיים שלו, ובעיקר פשוט לומר שלא משנה מה אתם חווים, יש לזה פתרון, לא צריך לקבל את זה שהדברים כמו שהם, וראוי ומגיע לכולנו לחיות חיים מלאי עונג ואהבה ושמחה, וזה מה שבא לי לעזור לקדם בעולם.
לתפארת מדינת ישראל.
תודה רבה.
כן, תודה רבה.
היה ממש כיף.
תודה רבה. תודה רבה.